יום שני, כ"ג בטבת, תשע"ו. אנחנו כבר מתקרבים לראש חודש שבט, שנתבשר בשורות טובות, ראש חודש שבט. אנחנו היום בשיעור בספר הכוזרי, כי בפעם האחרונה דיברנו על משל מלך הודו, ועל מה שהעמיד את מלך כוזר לפני דילמה גדולה, לאחר שהוא, איך אומרים, התרשת על היהדות קצת והתחבר לרעיון הסגולי של עם ישראל. במשל מלך הודו הוא מקבל רגליים קרות, ובאמת מתוך דברי החבר עולה שכל הסגולה הגדולה הזו והגדלות המיוחדת שיש היא רק לעם ישראל, והתורה מחייבת רק את עם ישראל. ותסתכלו בפנים אצלכם, אומר המלך לחבר, אומר לו את המילים הבאות: אמר לחבר, הרזיתיו השמינהו, אם תרחיב לי לבך את שערכי בפירושו. זה באות למד, אמר הכוזרי, אמר מה שתרצה. אבל למעשה המלך מרגיש שעצם האמירה הזו שהתורה היא בשכל, לפי התיאור של ירח חבר, היא באמת שייכת אך ורק לעם ישראל, משום שהם אלה שעמדו בהר סיני, הם אלה שאמרו נעשה ונשמע. אומנם יש גם ערב רב, אבל הם לא אומרים נעשה ונשמע. כן, דברו כל העם נעשה ונשמע, יש כמי שאומר שאכן כולם אמרו, אבל באמת צד העניין, מי שחייבה אותו התורה זה רק את עם ישראל. כלומר, החבר עכשיו מקבל מה שנקרא חופשי חודשי, דבר, תסביר, אני רוצה להבין את העיקרון המיוחד שהופך אותנו להיות עם שונה מכל העמים. ורבותיי, כן, אנחנו עם שונה מכל העמים, למרות כל מיני גישות חדשות אוניברסליות שכל בני האדם, אבני הגלובוס, הם שווים. מלך כוזר, זה נקודת המוצא שלו, זה לא חדש. נראה איך חבר סותר את הרעיון בצורה שכלית, הגיונית, שלא ייתכן שוויון בין כולם. אמנם, אכן כן, כולנו שווים בגוף. כולנו בני אדם באותה צורה, אותה מבנה, ניזונים ומזינים, חיים ומתקיימים על ידי אותם הכלים. אבל יש שוני, אנחנו מדברים על שוני לא מבחינת החומר, אלא מבחינת התוכן. ובזה עם ישראל שונה מכולם, ונראה בפנים, תסתכלו באות למד א'. כבר החבר מסביר שעם ישראל היא דרגה אחת מעל אומות העולם. ואם כן, עולה שאלה, האם התורה היא גזענית אם ככה? אם אנחנו עם מיוחד, התורה היא לכאורה גזענית. זה היום מילה כזו יפה, כל דבר זה גזענות. אם אני אומר משהו נגד החתולים, אני גזען. אם אני אומר נגד אנשים, אני גזען פלוס. כן? יש היום איזו מין תפיסה עקומה, מוסרית, מומצאת, בטענה שכל בני האדם בעולם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, כולם אותו דבר. כן? וזו טענה מופרכת. אמנם יש לה יסוד מבחינת עצם קיום האדם בעולם, אכן נבראו כולם על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו תכף נראה שיש מדרגות שונות בין ובתוך בני האדם. כן? כן, מדוע אנחנו כל כך סולדים מגזענות? אם התורה היא כזו ואנחנו כאלה, מה כל כך מפריע לנו מגזענות? מה הבעיה בגזענות? למעשה, מה מטרת הנבואה? כי אנחנו אמרנו שסגולת עם ישראל, בשונה מן האומות, זה היכולת של עם ישראל להתנבא. כולם, כלומר לכולם, כל יהודי באשר הוא, יש פוטנציאל נבואי. כן, אם אתמול למדנו בספר דברים על נביאי שקר ועל נביאי האמת, אנחנו מבינים אולי את הרעיון, כי הדבר הזה מצוי. כן? מצוי בעם ישראל שיהיו נביאים, ונביאים מתנבאים. כן? אז זה לא צריך להיות רק אצל יחידי סגולה, אלא כל אחד ואחד מעם ישראל יש לו את נקודת הפתיחה החיובית כדי לבוא לידי מדרגת הנבואה. אמר לחבר, אתה רוצה תשובה? בוא נתחיל. אתם מוכנים? אתה לא שומע?
כן.
כן, אבל בוא נתחיל. אמר לחבר, הנה בדין העניין הטבעי, כלומר, החוקים הטבעיים הביולוגיים התחייבו התזונה והגידול וההולדה. זה חלק בלתי נפרד ממציאות החיים, נכון? יש תזונה, יש חיים, יש גידול, יש הולדה, וכוחותיהם וכותניהם. על מנת שהדברים הללו יתקיימו, גם צריכים להיות כל מיני מושגים, תכונות, יכולות ביולוגיות, טבעיות, שאפשר יהיה גם להוליד ולגדול ולאכול ולשתות, נכון? בלי זה, אם יש לי רק את הצורך ואין לי את התכונה ואת היכולת, אז מה הועלתי? כלומר, מול היכולת והתכונה, יש לי גם את האפשרות לבצע את הדברים הללו. והתייחדו בזה הצמחים ובעלי החיים מבלעדי האדמה והאבנים והמחצבים והיסודות. במילים אחרות, מה שאנחנו מכירים, זה דצחם. דצחם, דווקא מילה טובה, חם, כן, בחורף הקריר הזה שלנו. כן? דצחם, דומם, צומח, חי, מדבר. עובדתית, אפשר לחלוק על זה? אי אפשר. כלומר, העולם מובנה על ארבע יסודות, יש לנו מול עינינו. דומם, יש צומח, יש חי, מדבר. הסכמנו? לא שמעתי. מסכימים?
יש עוד
דבר. יש, נראה. טוב, נו, אפשר להתווכח על זה? אי אפשר. לכן אומר הכוזרי, באות למדבט, זה כלל שצריך פירוט, אבל הוא באמת, נכון. אי אפשר להתווכח על זה, אבל צריך לפרט ולהזמין. אמר לחבר, ובעניין הנפשי, התייחדו בעלי החיים כולם, והתחייבו ממנו תנועות ורצונות ותכונות, וחושים נראים בנשתרים וזולת זה. כלומר, למעשה, יש גם דברים נוספים שאנחנו רואים. יש שונות בין הדומם לצומח. הצומח הוא דומה. נכון? הוא לא מדבר. אבל יש לו משהו שאין בדומם. הוא גדל, הוא מתפתח. הדומם כבי שהוא מהו. אומר החבר למלך, תראה עובדתית, מסכים איתי שבמציאות של העולם יש לצומח מדרגה אחת יותר מהדומם, אף על פי שגם בו יש משהו מן הדומם. מה אתם שואלים? זה בסדר או לא בסדר? זה ברור או לא ברור? לא ברור. אוקיי? יש לי צמח. אוקיי? הוא גדל, הוא מתפתח, הוא לא נקשר כפי שהוא, נכון? הוא דומם. הוא פתח אותך בשיחה?
בסדר, הוא לא פתח את השיחה.
לא, כלומר, יש לו תכונת דומם, כן? יש לו תכונת דומם.
גם חתול לא פותח אותך בשיחה.
מי?
גם חתול לא
פותח. הוא פותח? אתה רואה ברחוב, אתה עובר, רוצה לך נייר, כן? תכף נגיע גם אליו. זאת אומרת שהדומם היא תכונה של הישארות באותו מצב, וגם אין לו תקשורת עם שום דבר. כן? לעומת זאת, הצומח, אין לו אולי תקשורת, כפי שאנחנו מכנים תקשורת. אבל בכל זאת הוא מתפתח, מה שאין כן בדומם. אז יש לו תכונת דומם, אבל יש לו תכונה נוספת. אותו דבר, שחבר ואומר, כל בעלי החיים כולם, יש להם עוד דבר. יש בהם מן הדומם, יש בהם מן הדומם, יש בהם מן הצומח, הגוף גדל, נכון? אבל יש להם מה? תנועה. הם נעים ממקום למקום. מה שהצומח לא. זאת אומרת שיש בהם גם מתכונת הדומם, גם מתכונת הצומח, וגם תכונה חדשה של תנועה. עוד לא. אבל יש להם משהו יותר מזה. אמר הכוזרי, גם זה אין דחייה לו, מה לעשות? אלה העובדות של החיים. הוא ממשיך באות למד ב', ד', ד', ואומר, סליחה, למד ה', אמר החבר, ובדין העניין השכלי, התייחד המדבר מכלל בעלי החיים. כלומר, גם האדם נכנס במכלול של התנועה. האדם זז, הולך ממקום למקום, כמו ידידנו החתול שמיל, הזכרנו מקודם. כלומר, אבל יש תכונה נוספת. שלאדם יש חלק שאין בבעלי החיים. והוא העניין השכלי, ולא הכוונה שכל. כי גם לבעלי החיים יש מידה מסוימת של תובנה, תבונה, אינסטינקטיבית וכל מיני דברים. אלא שימו לב, התייחד המדבר. האדם מדבר. מה שאין כן, בעלי החיים משמיעים צלילים. דבר הזה נחקר והוכח שהם מדברים בשפה של צלילים. הם משמיעים קולות, איזה קולות ללא חיתוך מילים, זה ההבדל. אני יכול לעשות מיהו והחתול שמי לא יבין כלום. אני יכול לעמוד מול הכלב שלי, שאני יכול לגדל אותו עשרות שנים ולנבוח מולו, הוא יסתכל עליי ויגיד מה קרה לו לבעלים הללו, מה זו השפה החדשה, אני לא מבין שום דבר. זאת אומרת, שמדובר פה על השמעת צלילים שמייחד את כל מין ומינו, שמבין את משמעות הקולות. אבל אין חיתוך מילים. לא שמענו בעלי חיים שמדברים, אלא אכן כן, יש להם שפה שלהם. שפתן מבוססת על קולות. כן.
היה פעם איזה מחקר שכאילו אמרו שצמח גם כאילו צועק כשנגיד אתה מושך אותו.
נכון. ולכן אם שמת לב, כשדיברתי על צמחים, אמרתי שיש להם אמנם דוממים והם גדלים, ויש להם איזה סוג מסוים של תקשורת, אבל היא לא שקופה לנו. אנחנו לא שומעים אותה.
זה שזה לא שקופה לנו, זה לא אומר שזה
אנחנו לא אמרנו, לא. לא אמרנו שהוא דומם. להפך, אמרנו שיש שונות מעל הדומם לצומח, שהוא גדל. יש לו איזה מין תקשורת צמחית, כן? שאנחנו רק על ידי מכשירים יכולים להבין. המחקר הזה, ראיתי אותו לפני הרבה שנים, בו הייתה טענה שכשצמח שאתה מדבר אליו יפה, הוא מטפל בו יפה, הוא צמח יותר טוב. אם אתה אלים כלפיו מילולית, אז הוא נובל, כן? בסדר, זה מאוד בריא לי, מאוד ברור לי. מי שככה נכנס לתוך תורת פנימיות התורה, מבין עד כמה שזה נכון ומדוע זה נכון, כן? אבל אנחנו לומדים כוזרי, אנחנו לא מבינים מעבר לזה, כן? אתם כן, אני לא, אז אני מלמד רק מה שאני מבין. לכן, אומר החבר, ובדין בלמדה, ובדין העניין השכלי התייחד המדבר מכלל בעלי החיים, ומתחייב ממנו תיקון המידות. לכן, בגלל שיש לו מדרגה שונה, המורחרת, מבין הדומם הצומח החי, הוא מחויב בעניינים שהאחרים, אלו שמתחתיו, לא מחויבים. מדוע? כי אין להם את הכלים. הם לא מסוגלים, לכן הם לא מחויבים. ואחר כך תיקון הבית, אחר כך תיקון המדינה, והיו ההנהגות וחוקים ומנהגים, כלומר על האדם מוטלות חובות מעצם היותו מדבר עם שכל ויכולת חשיבה ותכנון, הוא חייב לתקן את מידותיו, הוא חייב לתקן את ביתו, הוא חייב לתקן חוקים, כלומר הוא חייב לבנות מערכת מושתתת על יסודות מוסריים, אנושיים, כדי להקים חברה תקינה. ואנחנו לא נדרוש את הדבר כזה מכל בעלי החיים שבעולם. אין דרישה כזו, אין להם מחויבות כזו. הבנו? זאת אומרת, שכבר שאנחנו בוננים על המציאות של העולם, אנחנו לא יכולים לטעון טענה שכולם שווים על פי החוק. לא. יבוא מי שיבוא ויגיד מה אתה משווה בין בני אדם לחתולים, כלבים, סוסים, פרות, אריות ונמרים. בוודאי ובוודאי שמי שעושה דבר כזה, הוא קצת זקוק למנוחת הנפש, הוא זקוק לאיזה שבוע, שבועיים שבתון, ללכת להירגע. כי דעתו השתבשה עליו, בסדר, נכון? אנחנו לא משווים מצד המבנה. אנחנו מנסים ליצור הבנה שיש מושג שנקרא מעמדות. מעצם מציאות החיים, עובדתית. אנחנו גם מכירים את המושג הזה בעולם החי, שיש שרשרת המזון, נכון? שרשרת המזון, נו, יופי. כל מי שחזק יותר הוא המוזמן למסעדה על חשבון בעל החיים החלש ממנו. כן, זה מה שיש, זה העולם. אנחנו לא נצפה שבעלי חיים טורפים, יחליטו ביום אחד, כמו שיש אנשים כאלה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? שביום בהיר אחד יבוא האריה הטורף, או חיה טורפת אחרת, דוב, או זאב, יגיד, חבר'ה, אני רוצה לדבר משהו ללהקה. כן, מה חדש היום? אני החלטתי להיות צמחוני. זה דבר שלא... לא יהיה, לא יקום ולא יהיה. כי בטבע שלו הוא לא יכול להיות צמחוני. הוא לא יכול, לא שייע בכלל. לעומת זאת בן אדם. יכול להגיד, אני רוצה להיות צמחוני. יש לו תפיסה, יש לו שכל, יש לו מחשבה. הוא יכול לשנות את דרכי הנהגותה. מכאן אני אומר שהבן אדם הוא מעל כל המציאות כולה. נכון? מי שאומר דבר כזה, על פי שיטתנו היום המושמעת בגלי האתר, זה סוג מסוים של גזענות, סוג מסוים של עליונות על הטבע. אני האדם, אני מעליהם, הם לא כמוני. נו, עכשיו תבוא תגיד לבן אדם שגזענות אצלו זה מותג, הוא כל פעם מדבר נגיד הגזענות, אבל נאמר לו, רגע, אם ככה אתה נוהג בגזענות כלפי דומם, תומך בך, יגיד, טוב, תראה, זה לא שווה, וזה הוא צודק, צודק. אבל בואו נראה איפה הוא טועה. ממשיך החבר, בוא אומר, לאות, סליחה, באות למדווה, בוא אומר, הגוזרי, גם זה אמת. אמר לי חבר, איזו מדרגה היא למעלה מזו? יופי. תראו איזה תרגיל חכם ויפה עושה חבר למלך כוזר. אומר לו, תראה, מוסכם שיש מדרגות שונות במציאות. מוסכם. מוסכם שכל בני האדם, כולם על הגלובוס, יש להם שכל ויש להם יכולת דיבור. חיתוך מילים ואותיות. טוב. האם לדעתך, שואל, חבר, מלך כוזר, יש בתוך האנושות המכונה מדבר אנשים שהם טובים, יש אנשים טובים יותר. הבנו? כלומר, האם יש חוסר שוויון בין בני האדם? אומר לה כוזרי, כמו אחד שלא שם לב למוקש, והוא דורך עליו במלוא כובד משקלו. אמר הכוזרי, מדרגת הרחמים הגדולים, בוודאי, יש אנשים שהם חכמים גדולים, והם שונים מהאחרים בחוכמתם. יופ, הנה, אמר לו, מיד שימו לב, בעוד למד, אמר החבר, סליחה, לא הבנתי. אתה רוצה להגיד שהחכם שונה מכולם בחוכמה שלו? אומר החבר, איני רוצה, אלא מדרגה שתבדיל את בעלי ההבדל עצמי. אני לא דיברתי להבדל בקניית חומר למידה. וכל אחד יכול, אז הוא ילמד, הוא ידע. אז אין הבדל. אני מחפש הבדל צומח מן הדומם. הבדל מהותי. הבדל האדם מן הבהמה. אבל הבדל ברוב ומעט אין לו סוף, משום שיש חכם גדול ויש גדול מן הגדול. זה קניית ידע, לא דיברתי על זה. תן לי, האם יש דבר כזה, יש אנשים שהם שונים מאנשים במהות. מפני שהוא הבדל מקרי, זה מקרה שאני חכם יותר ממך. מה פירוש מקרה? אני הלכתי ולמדתי ועשיתי, זה לא מדרגה. זה ידיעות. ואינו מדרגה באמת, זה לא מעניין, אז אני אשב על ידך, אני אלמד, ואני אהיה כמוך, הוא גדול ממך. אז אני אהיה דקטר, או שאני אהיה פרוספר, פרופסור, כן? זה דבר אמר לו. אז אני אעבור אותך, וזה נגמר עניין. אני לא אדבר על זה. מה יכול לענות הכוזרי במצב הזה? יש מצב או אין מצב? אין מצב. אין מצב. אמר הכוזרי, אם כן, אין מדרגה במוחשות אחרי האדם. זהו. כלומר, יש לנו ארבעה קבוצות. ארבע קבוצות. דומם, דומם, חי מדבר, זהו. כולם מאוגדים ברביעייה הסודית הזו. זהו. דצחם. ראשי תראות. יש שלישייה סודית, נכון? יש רביעייה. לא, רביעייה סודית, דצחם. דומם, דומם, חי מדבר. עכשיו, שימו לב, למהלך הבא. אומר לחבר למלך, אמר לחבר, ואם נמצא אדם שיבוא באש ולא תזיקהו, אדם נכנס לתוך האש, יצא מצד שני כאילו לא היה. באש. רגיל, לא שום שינוי, כלום. ויעמוד מבלי מאכל ולא יראה. ואדם, לא אוכל, לא אוכל. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לא אוכל, ולא רעב. אבל הוא חי, הוא מתפקד, הכל רגיל. ויהיה לפניו אור שלא יסבלו העיניים. אתה מסתכל עליו, צריך משקפי שמש עבוד. אתה לא יכול. יש לו אור, יוצא לו מהפנים, אתה לא יכול להסתכל. זהו. ולא יחלה. אדם חי עשרות שנים, לא הולך לקופת חולים, הפסידו עליו, לא חולה, לא חולה. ולא ייטש כוחו, כל הזמן באותו כוח. לא משתנה, לא מתבגר, לא נהיה חלש, כלום. כאילו אתמול נולד, כל הכוחות, הכל נשאר אותו דבר. עד שכאשר יגיע לתכלית ימיו, ימות מוות בחירי. כלומר, הוא אפילו את המוות שלו, כן? זה לא שבן אדם פתאום נופל, פתאום נהיה חולה. הוא בריא, שלם, הולך ומתארגן לקראת המוות, נכנס למיטה, מסדר את הכרית, מחסת אותו את עצמו, מתארגן ואומר שלום. בואו נראה. כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע, בשעה ידועה, נוסף על ידיעת הנעלם ממה שהיה ויהיה, הוא גם יודע מה שהיה ומה שיהיה. תגיד לי עכשיו מה אתה אומר על אדם כזה. האם זאת המדרגה נבדלת בעצם ממדרגה בני האדם? תגיד לי, הוא בן אדם כמו כולם? תגיד לי אתה, אדוני המלך. כל בני האדם שווים? כולם שווים. אין דבר כזה מעבר לי. יופי. מה אתה אומר אם יש בן אדם? שעכשיו תיארתי לך.
נקבל משהו טבעי.
אבל הוא בן אדם. הוא
טבעי.
הוא רגיל. לא, לא, הוא אדם רגיל. הוא אוכל, שותה, ישן, ונח, והולך, והכל רגיל. ומוליד. והכל, אבל, תשמע, הולך באש, לא קורה לו כלום, לא אוכל חודשים, לא... אז רגע, זה מוסכם שזה בן אדם ספיישל? זה מסוג של בן אדם אחר. הוא בן אדם לכל דבר, עם כל התכונות, עם כל התופעות האנושיות. אמר הכוזרי, אבל זאת המדרגה, אם יש בן אדם כזה, היא אלוהית. מלאכית, אם היא נמצאת. וזה מדין העניין האלוהי, לא מן השכלי ולא מן הנפשי ולא מן הטבעי. כלומר, הבן אדם הזה הוא באמת אדם מעל כל האדמים. אבל זה, לא יודע אם לקרוא לו אדם, אולי זה מלאך. זה משהו רוחני, אבל זה לא יכול להיות, יש פה סתירה. כי הוא לא רוחני, הוא חי. זאת אומרת שיש בו איזה משהו, תכונות, שאין לכל האדמים האחרים. אתה יודע? אם כן, מודה מלך כוזר, וגם אנחנו נצטרך להודות בדבר כזה אם נראה אותו, שאכן האדם הזה הוא... מה נגיד? נגיד את זה, אומרים, יש מינה כזה, תשמע, הוא לא בן אדם, הוא מלאך. אבל מה זה לא בן אדם? הוא בן אדם, תגיד, אתה יושב לידו, הוא אוכל, הוא שותה, הוא הולך למקום ההוא, הוא מתפנה, הוא מתקלח, הוא צריך לישון, יש לו ילדים, הוא צריך פרנסה, הוא בן אדם כמוך. אבל בכל זאת, זה לא בדיוק כמוני. כבר גם בתוך מבנה האנושות יש מדרגה אצל אנשים מסוימים שהם שונים לא במשהו שקונים אותו בידע, אלא משהו מהותי. זה אדם פלוס. טוב. אמר לך וטוב, מה שתיארתי לך עכשיו על האדם פלוס הזה, שאתה קורא לו מלאכי, אתה קורא לו אלוהי. אמר לחבר בעוד מ"ג, אלה קצת תארי הנביא, אשר אין חולק עליו, כלומר אלו תיאורים קצת, ממי? ממשה רבנו. זה ככה אפס קצהו, נתתי לך לטעום, תכיר את הנביא שלנו. אשר אין חולק עליו. כל האמונות הגדולות בעולם באו ואמרו שהכל זה תורת משה, זה הנביא שלנו, אשר על ידו נראתה לקהל התחברות האלוהות שבהם, בהר סיני. משה רבנו משמש המחבר, המתווך, המסייע לחיבור בין הקדוש ברוך הוא לבני האדם, ושיש להם ריבון מנהיגם כרצונו, וכפי משמעתם ומרים גם כן, כלומר תלוי ביחס שלהם אל הקדוש ברוך הוא, וגילה הנעלם. משה רבנו מגלה לעם ישראל במדבר, בהר סיני, את כל מה שהיה לפני שהם באו לעולם בכלל, בראשית ברא אלוהים. את כל סדר האבות. מגלה להם את ההיסטוריה, מה שהיה, ומדבר על מה שעתיד להיות. פרשת האזינו למשל. והודיע איך היה חידוש העולם, וייחוס בני האדם לפני המבול. לפני המבול לא נשאר כלום חוץ מנוח. אשתו ובניו ונשותיהם. הפיל לא כתב ספר היסטוריה. הפיל שניצל מהטבע. ומשה רבנו לא היה חי אז. והנה הוא מספר לך את כל ההשתלשלות, לא רק בהשתלשלות של ההיסטוריה העולמית, אלא גם זה הוליד את זה, הוליד את זה, הוליד את זה. והוא מת בגיל כזה, ונולד בגיל כזה, שאבא שלו היה בן כך וכך. ולפלאות, אומר לו, החבר, תסביר לי אתה אחר כך. והם התייחסו אל אדם, ואחר כן המבול, וייחוס 70 אומות של ש, אל שם, חם ויפב לנוח, ואיך נפרדו הלשונות, ואיפה שכנו, ואיך צמחו המלאכות ונבנו מדינות, ומניין שנות העולם, מאדם ועד כאן ומכאן לאבא. אתה תגיד לי אתה מלך מוזר. כל האדמים שווים, כולם בצלם אלוהים נבראו, נכון? אבל יש שונות, יש מגמות, שגם בתוך בני האדם יש הבדל. מהותי, לא קנייני. כשאני קונה ידע, אז גם השני יקנה ידע. בינה אנחנו שווים. אז הפער בינינו הוא זמני. אבל להגיע למדרגת אדם שהולך בתוך האש ולא אוכל ולא שותה ולא ישן, מי יכול להשתוות? כלומר למעשה, הקושי שעולה ממה שדיברנו אתמול, סליחה, בשבוע שעבר, כן, בשיעור, שלפי דברי החבר, הציווי של הקדוש ברוך הוא מתייחס רק למי שהוא התגלה אליו. בשונה מדתות אחרות, שהם טוענים שהאלוהים שהתגלה אל הנביא, כטענת המוסלמים, או כטענת הנוצרים, הוא מצווה על הנביא להשפיע על כולם. זה הסגנון של המיסיון או סגנון הג'יהאד. לעומת זאת, בעם ישראל זה הפוך. אנחנו לא רוצים שתהיה איתנו. כי תורת ישראל מחייבת רק את עם ישראל. יש משהו בתורה שמייחד את עם ישראל בכוח הסגולי, התכני, המהותי. לא הקנייני. אלא זה מבנה שבחיצוניות שלו הוא דומה לכל בני האדם בעולם. אבל בסגוליות של העניין, בשורש, בגרעין, הוא שונה במהות, ומתוך זה שונה בחובות ובמחויבויות מול הקדוש ברוך הוא, מול נותן התורה, מול מייסד הסגולה הזו. ולנוטע את הסגולה הזו בעם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים, אנחנו מברכים ברכה כזו. ממילא, בתהליך ההדרגתי שראינו בשיר, היום, מסביר, החבר את ההבדלים לאט לאט. קודם כל מן הדבר הברור, מדבר המוסכם, דומם, שומח, חי, מדבר. פה מלך כוזר בוודאי, קונה את ההסכמה הזו, היא הסכמה עולמית, אי אפשר להתווכח. זה דבר מוסכם. אבל לך תתאר מצב שהוא אנומלי, לא נורמלי. כשאני צריך לקחת מדבר, מתוך קבוצת המדברים, כלומר מתוך המעלה, המדרגה הגבוהה ביותר במציאות האדם, ולשלוף מתוך אותה מציאות אדם פלוס, על מנת לייצר דבר כזה ולא מראש לבנות אנטיגוניזם, לא מראש לבנות מהלך שלילי והסתכלות הפוכה, קודם כל צריך להגיע למה? להסכמה. וכאן מלך כוזר מסכים, אבל בסיס שבאמת אכן יש מדרגות. יופי. אחרי שאנחנו הבנו שיש מדרגות, בואו נבדוק האם בתוך המדרגות הללו יש גם מדרגות בתוך המדרגות. כרגע התעסק החבר בקבוצת המדברים, כלומר קבוצת האדם, ואומר פה בתוך העניין הזה שיש אדם שהוא מעל האנושות הרגילה. משה רבנו כדוגמה. אם כן, כשאנחנו מדברים על משה רבנו, צריכים לזכור שבשונה ממה שמקובל, אנחנו יודעים שיש ארבע מדרגות, נכון? תצחה. עכשיו נזכר, לפי החבר מה יש לנו? חמש מדרגות. דומה, צומח, חי, מדבר, ישראל. כלומר, היכולת של העם היהודי.
לפי החבר או כזה?
חבר. לפי היכולת שיש לעם היהודי להיות בעלי נבואה, בעלי יכולת נבואה, היא בונה מדרגה נוספת מעל האדם באנושות. יש מדרגה של האדם הנביא, האדם המתנבא, ביכולת שלו להתנבות בפועל ובמציאות, אם הוא באמת אכן הפך להיות נביא. אבל יש לו את היכולת. וזה לא עניין שקונים אותו או רוכשים אותו בבית הספר. כן, משכללים אותו בבתי ספר לנבואה. בסדר? בית ספר ישעיה, ללימודי נבואה. טוב, אבל זה שכלול של יכולת קיימת. מה שאין כן לכל שאר האדמים בעולם, אין את היכולת הזו, אין. אי אפשר לפתח אותה. וזה אחד הדברים שאמר הרמב״ם על אריסטו. שמבחינת עבודת ההכנה שלו על המידות ותיקון הנפש הפנימית שלו, הוא הגיע למדרגה של רוח הקודש. אם כן, מה מונע ממנו להיות בעל רוח הקודש? הוא לא מעם ישראל, זה לא. הוא לא יהודי, מה לעשות? אם הוא היה יהודי, היה לו רוח הקודש. כלומר, אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, להגיע למדרגות הגבוהות ביותר במוסריות, והישרות, והנקיות, כדרישת התורה, כדרישת והשם שמופיע בתורה, ולא להיות נביא, ולא להיות בעל רוח הקודש, כי הוא לא שייך לעם שהתגלה אליהם הקדוש ברוך הוא, ויצר אצלם חותם של תקשורת. מתאם קוראים לזה, כן? יש מתאם הפעולות בשטחים, יש מתאם הפעולות בשמיים. צריך להיות חיבור שמאפשר. ורק החיבור המאפשר אכן יוצר את הקונטקט, את המגע, ומביא את היכולת הזו לידי ביטוי. אחד הדברים שהחבר מתאר את המעלות של משה רבנו היא, וזה דבר מאוד חשוב, ידיעת הפרטים לפרטי פרטים בתולדות ההיסטוריה האנושית העולמית מבריאת העולם והלאה. כלומר, יש כלל שגם מצוי בבני האדם בכלל, לשקר אין רגליים. זאת אומרת, מה זה אין רגליים? כי הוא לא עומד, שקר לא עומד, כן? ואתה רואה, מה לא רגליים? הוא היה גם הולך מקום למקום, כן? היום אין לו רגליים, היום יש לו תקשורת, הוא הולך מקום למקום. אבל באופן עקרוני, השקר אין לו מעמד. ויש הרבה שאלות שניתן לשאול ולנסות להבין. מאין דולה משה רבנו, וזה אחת השאלות, שמנסים, אמנם יש לזה כל מיני תשובות שרוצים להגיד לאנשים שהם לא מוכנים באמת לחפוף את דעתם ואת גאוותם כלפי השאלה. משה רבנו נולד איפה?
במצרים.
תודה, במצרים. ומשה רבנו כל חייו היה במצרים, מדיין ו... במדבר. תגידו לי, איך יכול להיות שאדם שמעולם, מעולם, כל ימי חייו לא ראה את שפת הים התיכון ולא זכה להשתזה או לדוג דגים על חופה של עכו, או על אחת כמה וכמה לא ראה איך נראה הים השחור או האוקיינוס, מעולם לא היה באנטרקטיקה, יכול לעמוד מול מיליונים ולהגיד להם, חבר'ה, תקשיבו אליי טוב, כל בעל חיים שנמצא בכל מקום בעולם במים, מלוכים או מתוקים, אם יש לו סנפיר אז יש לו קסקסת, ואם אין לו, סליחה, כן, אם יש לו קסקסת יש לו סנפיר, ואם אין לו קסקסת אין לו סנפיר. איך יש מיליארדים או מיליונים של סוגי דגים בים ובמים ובנהרות בכל העולם כולו, מאיכן אדם שואב כוח לומר דבר כזה לציבור כזה גדול בביטחון מוחלט? הרי זה מאוד פשוט.
אבל הרב היה בים סוף, ויש לנו...
אז הוא ראה את הדגים של ים סוף. הרי אנחנו יודעים, לא, סליחה. אנחנו יודעים בוודאות שיש דגים בים סוף שאינם נמצאים בים השחור. יפה, אז איך הוא ידע? איך יכול להגיד דבר כזה? גורף. איך הוא יכול לתת סימני טהרה בכל הבהמות, בכל העולם כולו, שאת חלקם הוא אפילו לא הכיר, יכול להיות אפילו שהוא לא ראה את הג'ירפה. אבל הוא מזכיר אותה, והוא אומר אותה את סימנים בה. האדם כזה ממית על עצמו ועל שיטתו אסון. מספיק שאחד ימצא דג שהסימנים הפוכים, וכל תורת משה הלכה. מאז חלפו אלפי שנים, והחוקרים וחוקרים ומחפשים ובודקים ולא מוצאים משהו אחר, לא מוצאים. זאת אומרת שפה מדובר על עובדות שקשה להתמעמד איתן. משה רבנו היה אדם, אבל משה רבנו היה מחובר אל האין סוף, אל התורה, אל נותן התורה שברא את העולם. ממילא יש כן הבדל בין האדמים בעולם, ועם ישראל הוא אדם פלוס, וזו לא גזענות, זו עובדה. כמו שלעולם לא יבוא החתול ויעמוד ויצטרך לפזר הפגנה של בצל או ארוגות גזר בטענה שהחתול גזען כלפיהם, שהוא טוען שבמדרגה אחת מעליהם. זה אומנם בצורה ציורית, אבל היא דברים של עובדות. התורה מתארת במה שהיה ובמה שיהיה. מי מוכן לקחת סיכון כזה גדול ולהמציא שיטה בתורה על בסיסה חיובים ומצוות ועונשים ושכר, כשהוא לא בקיא ולא ראה מעבר למה שהוא היה מסביבו בחייו? הרי זה ברור שזה התמוטט. אפילו מספיק שילד קטן אחד יצעק, היי, המלך הוא עירום, עבדו עלינו בעיניים, מצאנו דג עם סימנים הפוכים. זהו, הכל נגמר. לא מצאו, ורגע לכם יותר מזה, גם לא ימצאו. לא יעזור שיחקרו במעמקי הים, ואנחנו יודעים, זה דברים נפלאים, יש תמונות מדהימות משם.
וואו.
מדהימות, שיורדים בכל מיני מעמקים שפעם לא יכלו לרדת, ומוצאים מה? את אותם הסימנים בדגים, נקודה. לא כאילו שום דבר חדש. כלום. אלפי שנים. יש לך אמת יותר מוצקת מזו? יש לך הבנה אחרת מלומר שעם ישראל יתייחד ויתחייל במשהו אחר שאין אומות העולם יכולות להיות שם? וזה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בהר סיני. אז אם כן, בנקודת החובה הזו, בנקודת העליונות הזו, היא לא גזענות. היא עובדה, מה לעשות? כמו שיש דומה, ויש תומך, ויש חי, ויש מדבר, ויש ישראל. מה לעשות? הטענה שהתורה היא גזענית, משוללת כל יסוד. וכרגיל, כמו שאנחנו רגילים לקרוא פה בכיתה, שיעור שלנו לפחות, שהרבה טענות יש, והסברים יש, לגנבים לתרץ את גנבתם, אבל עדיין נשארו גנבים. הרבה תירוצים והסברים יש למי שרוצה לכפור בתורת משה או לא לקיים אותה. אבל בשורה התחתונה הוא כופר או אחד כזה שלא רוצה לקיים אותה. כל השאר זה תירוצים. הסברים יכולים להיות מלומדים מאוד, אבל עדיין תירוצי גנבים. נשארת עם אותו עניין. הסבריך יקים, אבל אתה או כופר או לא רוצה. אנחנו שרואים את עצמנו בעולם התורה, בעולם היהדות, בעולם המצוות, צריכים להתחזק בתובנה וההבנה שאנחנו אכן עם סגולה. יש לנו יכולת מחייבת, היא לא רק דבר שאני שם אותו בארנק וזהו. זו תכונה שמחייבת אותנו באמת לממש את הסגולה הזו, את העליונות המהותית הזו, לא על שליטה על בני האדם, זה לא העניין. אלא לדעת שחובתנו היא לקיים את התורה ולדבוק בה ובמצוותיה, כי רק בזה אנחנו באמת מוצאים לפועל את התכונה הזו. יש לנו משימה מורכבת אומנם, אבל יעילה. יום טוב.